אני מאוד נרגש ומאוד גאה שיש לי כבוד, יש לי כבוד להופיע לפני הקהל הגדול כזה ומיוחד. אני, זה כבוד גדול לי להופיע לפני קהל גדול ומיוחד כזה. אני מודה לכל בעלי המקום הגדולים שקיבלו אותנו ונתנו לנו הזדמנות לדבר על חוכמת הקבלה, חוכמה העתיקה, ואני אשתדל לספר על זה בצורה קצרה בכמה שאפשר, וודאי שיהיה מקום גם כן לשאלות, ואשמח לענות, ונקווה שאתם תהנו מזה. חוכמת הקבלה היא התגלה בבבל העתיקה, שהיא אז הייתה בבבל במשבר גדול מאוד, ומאז היא נסתרה, התגלה שוב לפני 2000 שנה בספר הזוהר, נסתרה שוב, ו2000 שנה הייתה גם כן נסתרת, ונמסרת כל פעם רק ממורה לתלמיד, מורה לתלמיד, עד שהתחילה להתגלות לפני בערך 20 שנה, שאני הגעתי ללמוד אותה בשנת 79. אז עדיין לא קיבלו כל כך תלמידים ולא למדו אותה בפרסיה, אלא במשך הזמן שמורה שלי סיפר לי על זה שזה התגלה בשנת 1995 והלאה, אני לא כל כך ראיתי שזה יקרה, ובכל זאת זה קרה כמו שזה כתוב, ולכן מותר לנו היום לדבר לפני כולם מהי החוכמה הזאת. חוכמת הקבלה מדברת על תחילת הבריאה, שכל הבריאה יש לך כל רצון לקבל, שהוא נברא על ידי כוח עליון, על ידי הבורא שנקרא, והרצון לקבל הזה הוא כל הזמן מתפתח. הוא התפתח למצב שקיבל כל המילוי שלו מהבורא, כך שהרצון לקבל זה הכלי שמכיל בתוכו כל האור של הבורא. וכל הבריאה, אם כעשה הכל, היא כוללת שני דברים: כלי, רצון, רצון ליהנות, רצון להתפתח, לדעת, והאור זה מידע, מילוי שממלא אותו, את הרצון הזה. ושניהם, אור ורצון, מתחילים בהדדיות, בהשפעה הדדית זה על זה, להתפתח. וכך הם מתחילים להתפתח ומתחילים להתרחק מהבורא מדרגות רבות, 125 מדרגות, שהם מתחלקים לחמישה עולמות שנקראים אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. ו בכל עולם יש לנו חמישה פרצופים, שזה נקרא גלגלתא אפסק מבון, ובכל פרצוף יש לנו חמש ספירות. כתר, מבינה זה רמפין מלכות, וסך הכל זה 5 כפול 5 כפול 5, 125 מדרגות. עד הדרגה הנמוכה ביותר, שהיא מולידה את העולם שלנו. במפץ הגדול, שנולד העולם שלנו, והתפתח בו החומר, כבר חומר המטריה של העולם שלנו. ואז, כמו שאנחנו לומדים ויודעים מהמדע, התפתח משך 15 מיליארד שנה החומר הזה, עד שהוא הגיע מהניצוץ קטן שממנו נברא כל היקום שלנו, ליקום הגדול וכדור הארץ והחיים של פני, על פניו. ובעולם שלנו, על פני כדור הארץ, מתפתח החיים בדומם, צומח, חי ואדם. זה גם כן התפתחות של אותו הרצון, מלמעלה שהתפתח עד הרמה של העולם הזה, עם המילוי שבו, שמידת המילוי שברצון היא מודדת את מידת החיים שבו. ובאדם שבעולם הזה שהתחיל להתפתח, נגיד, כ-50,000 שנה, התחיל להתפתח רצון, לרצון לאוכל, מין, משפחה, שזה נקרא רצונות גופניים, ואחר כך בערך 500 שנה לפני הספירה התחילו להתפתח רצונות אנושיים. 1,000 שנה התפתח רצון לאושר, ממינוס עד פלוס 500 שנה סביב הספירה. אחר כך עוד בערך 1,000 שנה זה רצון לשליטה וכבוד, ואחרי זה רצון למושכלות, שהסתיים בערך באמצע המאה הקודם. ומאז והלאה האנושות נכנסה למצב החדש, שהיא צריכה מהנקודה הנמוכה ביותר בהתפתחות שלה עכשיו להתחיל להתעלות דרך חזרה, כמו שמתחילת הבריאה התפתחו האור והרצון יחד עד העולם שלנו ועד אמצע מאה ה-20, ועכשיו כולנו צריכים להתחיל להתפתח בחזרה לאותה נקודת אינסוף מאיפה שנולדנו. והתאריך הזה הוא צריך להיגמר עד 6,000 שנה, שהיום אנחנו נמצאים ב-5,774, כן? זאת אומרת עוד 215 שנה, 220 שנה, זה מקסימום שהעולם שלנו עם כל העולמות עליונים צריכים בחזרה לעלות למקור מאיפה שהם נולדו. המקום הזה, המקור הזה נקרא עולם אינסוף, שם השורשים שלנו, ולשם אנחנו חייבים בסופו של דבר להגיע. והחזרה שאנחנו הולכים לעשות, היא צריכה להיות בהבנה, בהכרה, במודעות שלנו. ולכן חומת הקבלה שהייתה נסתרת כל הזמן, עכשיו כדי לעזור לנו לעלות בחזרה, היא מתגלה ומסבירה לנו מהו הדרך שבו אנחנו צריכים לעלות. והיא מסבירה לנו כוחות שפועלים בטבע אחרי התמונה, מה שאנחנו רואים, שזה סך הכל רשת כוחות שמפעילה את כל פרט וכל הצורה הזאת בכללות, איך כל החלקים של הבריאה קשורים זה לזה, איך כל פעולה ופעולה של האדם בעולם הזה פועלת על כל העולמות עליונים הנסתרים מאיתנו, על ידי מה האדם יכול ובאיזה צורה למשוך את הכוחות הטבע הנסתרים אליו כדי להשתפר ולהיות בהרמוניה עם העולם העליון. חומת הקבלה עובדת עם האותיות ומספרים כדי לרשום כל הנתונים האלה בנוסחאות, בגרפים, בטבלאות. יש הרבה חומר שלומדים אותו בצורה מדעית מצד אחד לפי המוח, ויש הרבה חומר שקולטים אותו רק דרך הלב, דרך הרגשה. ובשני אלו, במוח ובלב, מהחיבור המאוזן ביניהם מתחילים להתקשר לשלבים הנסתרים שבבריאה, שבטבע. כך שאדם בסופו של דבר צריך להגיע לדרגה שהוא יהיה דומה לבורא, לכוח עליון שיליד אותו, וכולם, לא מישהו אחד או שניים, אלא כל האנושות בסופו של דבר צריכה להגיע לזה. ואיך מגיעים? על ידי זה שמתעלים מעל הכוח הרצון, כי הרצון שלנו הוא רצון האגואיסטי ורע, כמו שכתוב, יצר האדם רע מנעוריו. ואנחנו צריכים לתקן אותו על ידי כוח הטוב, שאנחנו נמשוך אותו מאותו הכוח שעומד אחרי החומר שאנחנו רואים, ואז בצורה כזאת אנחנו שולטים בשני הכוחות, בכוח הרע שכל הזמן מתעורר בנו, ובכוח הטוב שאנחנו נמשוך אותו מלמעלה, ואז אנחנו נשלוט בשתי המושכות האלו, וכך נתקדם בהבנה ובהרגשה לקראת אותו כוח העליון, כל הפעם שנדמה לו ב-125 מדרגות, וכל מדרגה היא מושגת על ידי זה שאנחנו נעשים יותר משפיעים על פני כוח האגו שלנו שמושך. זאת אומרת, כל מדרגה הבאה היא מחייבת אותנו יותר כולנו להתחבר, לבטל את האגו שלנו ולהתחבר מעליו. ולכן אנחנו נמצאים איתכם היום בזמן מיוחד, כי האגו שלנו שהיה מתפתח במשך כל ההיסטוריה שלנו, מדור לדור ובמשך חיים של דור דור, הוא הגיע להתפתחות המקסימלית ומפסיק להתפתח, לא בכל העולם בבת אחת, אלא בדרגות ובמקומות שונים יותר ויותר ויותר. ובעצם זה מה שאנחנו מרגישים במשבר הנוכחי, שאין לנו לאן להתפתח. אנחנו מוגבלים גם מצד הטבע, באוצרות האדמה, בזיהום, בזה שעד כמה אפשר לייצר דברים שאין בהם צורך מצד אחד, ומצד שני אנחנו נכנסנו בעולם הסגור שכל האנושות הופכת להיות תלויה זה בזה בכל החלקים שלה. נעשה עולם האינטגרלי הקשור זה בזה, ואז יוצא שאנחנו נמצאים עם האגו הגדול במקום הסגור על כדור הארץ הקטן, ותלויים זה בזה. וכך אומרת חוכמת הקבלה, זה מצב מאוד מסוכן, שזה ממש מהווה סכנה להיות כולן יחד באגו גדול מאוד, תלויים זה בזה, שונאים זה את זה, ולא יכולים להתרחק, להתפטר זה מזה. כך שיש כאן רק אפשרות אחת בסופו של דבר, להתחיל להתעלות מעל הרצון שלנו, מעל האגו שלנו. ואו שנעשה את זה על ידי המשבר הגדול, כולל מלחמת העולם, הוא אומר חוכמת הקבלה, אפשר לעשות את זה על ידי ההתפתחות יפה וטובה, על ידי זה שאנחנו מושכים כוח הטוב שיש בטבע, כוח האור, ומאזנים את האגו שלנו, וכך על שניהם מתקדמים באותו סולם המדרגות, 125 מדרגות, לעולם אינסוף. פעם ראשונה אותו משבר כמו שעכשיו כבר התגלה בבבל העתיקה, שרצו לבנות מגדל בבל. זה סמל של האגו של האדם, שרצו להתגאות ולהשתמש באגו שלהם ללא שום מצעים, והגיעו למצב של משבר. אז התגלה חוכמת הקבלה על ידי אברהם, שהיה אחד מהכהני דת של בבבילוניה, והוא גילה שכל זה נעשה רק כדי שאנושות, זאת אומרת כל הבבילוניה הזאת, זה הייתה אז אנושות, שכולם צריכים להתחבר. והוא התחיל לדבר על זה, אבל מלך נמרוד היה נגד, ואברהם היה צריך לברוח מזה, וכל הבבלים הם התפזרו על פני כדור הארץ, ובזה המשבר, הקשר השלילי ביניהם נרגע. ועם אברהם הלכו כמה אלפי אנשים, שמהם במסורת מגיעה לנו חוכמת הקבלה. וכתוב בה, גם בספר מה שכתב אברהם באותו זמנים, שנקרא ספר יצירה, שכל זה יחזור מהמאה ה-21. אפילו המקובלים כתבו על השנה 1995, שבשנה הזאת והלאה כל האנושות ממש מתחילה להרגיש סיום. ובאמת, ועד אז אסור לגלות חומת הקבלה, כי אין בה צורך עד אז. ולכן מקובלים מדור לדור, מאברהם ועד עד הדור הנוכחי, כולם שמרו על זה והסתירו, ורק היום מתחילים לגלות. בחוכמת הקבלה אנחנו לומדים קודם כל על תפיסת המציאות שלנו, שאנחנו מרגישים את המציאות דרך חמישה חושים גופניים: ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש. ואם אני מרגיש, אני מרגיש בעצם מה שנכנס לתוך החושים שלי. אני לא מרגיש את העולם החיצון, אני לא יודע באיזה צורה הוא קיים, אני רק מרגיש באיזה צורה אני קולט אותו בפנים, בתוכי. שמה שיש מבחוץ, נגיד כמו איזה גל, קול, זה בכלל לא גל קול, אני לא יודע מה זה, אלא עד שהוא נכנס בפנים ולוחץ על הממברנה שלי, ואחר כך דרך העצבים כסיגנל החשמלי, ואחר כך אלקטרוכימי, עד שהוא מגיע למוח ולזיכרון, ושם מקבל עיבוד, ואז אני שומע איזה קול ומכיר לפי הצלילים, או מה זה. זה לגמרי לא מה שנמצא מחוץ לאוזן שלי. וכך גם ראייה וגם כל דבר, שמה שנמצא מבחוץ אנחנו לא יודעים, אלא מה שאנחנו מרגישים בפנים זה תוצאה מהבניית הפנימית שלנו. ואנחנו מוגבלים בחמישה חושים, ולכן אנחנו לא יודעים על העולם, על מקום איפה שאנחנו נמצאים, מהו. סביבנו נמצא כאן עולם הגדול עם המון מילואים, ואנחנו באמת לא יכולים להמחיש אותם, לא יכולים לגלות אותם, להרגיש אותם באיזה צורה. ואם לא, אז אנחנו גם כן לא יכולים לתכנן את עצמנו מהיום למחר. אנחנו לא יודעים לקראת מה אנחנו הולכים, בשביל מה אנחנו קיימים, מה המטרה של החיים שלנו, מה הסיבה לזה. זה הכל מתוך האדם, שאנחנו ממציאים כל מיני התיאוריות. איך אפשר לעלות למעלה מההגבלות שלנו, לצאת מהגוף, מההגבלות שלו, ולהרגיש את העולם מחוץ לנו כמו שהוא? זה בעצם מה שעושה חומת הקבלה. לכן נקראת קבלה. איך לקבל את המציאות האמיתית ללא התערבות בה, ללא לקלקל אותה בחושים והגבלות שלי. ואז מה אני צריך לעשות? אני בעצם צריך לנטרל את התכונות שלי שהן לא כמו שהעולם החיצון. ובזה אנחנו עוסקים. איך לעלות למעלה מהרצון שלנו, מעל האגו שלנו, ולמרות שהוא כל הזמן גודל, איך כל הזמן למצוא איך להתקשר מעליו. לפי הכלל, על כל פשעים תכסה אהבה. שלמרות שהאגו שלנו כל הזמן גודל ונותן לנו כל פעם איזה סטיות והפרעות, הגישה של חוכמת הקבלה היא שאנחנו לא מוחקים אותו ולא מורידים אותו, לא רוצים לסלק אותו כמו שכל מיני דתות ואמונות עושים. אנחנו מבינים שמה שגודל ובא לנו מהטבע זה דבר טוב, רק אנחנו צריכים להשתמש בו נכון. ולכן אנחנו בונים מעל כל ההפרעות האלו האגואיסטיות מסכים, התנהגות איתם יחד הנכונה, וזה מה שעוזר לנו לעלות. כדי להסביר לאדם מבנה של עולם הרוחני, איך שהכוחות האלה פועלים עלינו, באיזו צורה מפעילים אותנו, איך פתאום אני מרגיש בתוכי רצון, מחשבה, שפתאום מתעוררים בי, מאיפה הם באים, למה הם באים, לאיזה מטרה, איך אני נכון להשתמש בכל אחד מהם. בזה מקובלים משתתפים בארבע שפות: שפת התנ"ך, שפת הקבלה, שפת המדרש ושפת ההלכה. וכל הארבע שפות האלו זה לדרגות שבתוך הרצון שבנו, דומם, צומח, חי, מדבר, או יוד, קי, וו, קי, ארבע אותיות של ההשגחה העליונה עלינו, שנקרא השם השם, או ארבע שפות האלו, או כתר חוכמה בין הזרם בין מלכות, וכן הלאה. זאת אומרת, הכל מתחלק לארבע, שבא לנו מהשורש עליון שנקרא הכתר. ואז על ידי הלימוד אנחנו מתחילים להרגיש את ההשפעה העליונה עלינו, מה בעצם כוח העליון רוצה מאיתנו, בסך הכל הטבע הכללי, ואיפה, איך אנחנו מגיעים איתו כל הזמן לאיזון, להרמוניה, להשוואה. וכל פעם שמתעוררים בנו מחשבות ורצונות שונים כל פעם, אנחנו כל פעם צריכים לעשות איזון על פני התנאים החדשים. וכך אדם גודל. כדי לבצע את הפעולות האלה נכון, של ההזדהות עם הכוח העליון, אנחנו מבצעים את זה בחיבור בין בני אדם, בקבוצה. שאלו אנשים שרוצים לגלות את הטבע הכללי, הכוח העליון, הם מגיעים ללימוד שלנו, ואז אנחנו עובדים על החיבור בינינו. כי אנחנו לומדים מחומת הקבלה שבהתחלה היה דמות אדם אחד. זה מבנה הרוחני שהיה נמצא בהרמוניה עם כוח עליון, עם הבורא. ואחרי זה נשבר להרבה חלקים על ידי האגו שהתפרץ מבפנים, ואנחנו תוצאות ממנה, מהמבנה הזה, שכולנו, כולנו, כולנו יחד בסופו של דבר צריכים להתחבר ברגש שלנו, בשכל שלנו, להיות כאיש אחד בלב אחד, ואז אנחנו מגיעים בעצם לאותו מבנה של האדם הראשון, אדם שנקרא אדם הדומה לבורא, ולזה בעצם מגיע עכשיו התקופת ההיסטוריה שלנו, ולכן אנחנו מרגישים את האגו שלנו הגדול, את הקשר בינינו מצד אחד, ותחייה ושנאה מצד השני, ששניהם יעבדו עלינו ויחייבו אותנו להתחבר בסופו של דבר, כך שאנחנו נרגיש שחייבים להיות קשורים זה לזה. ולזה האנושות חייבת להגיע. לכן חומת הקבלה היא מגישה לאנושות שיטת החינוך האינטגרלי, שאומרת על זה שאנחנו צריכים כולנו להתחבר יחד, להבין שאנחנו שייכים למערכת אחת האנלוגית, שכולנו תלויים זה בזה, כמו תאים בגוף אחד, של אותו האדם הראשון, וכל העתיד הטוב שלנו הוא תלוי במידת ההתחברות בינינו. שאין בזה הבדל בין בני אדם, בין מינים ועמים, אלא כולנו, כולנו חייבים להתחיל להתחבר. ובמידה שאנחנו מתחילים להתחבר, כך אנחנו גם כן מבצעים בקבוצות שלנו. אנחנו מתחילים לגלות שם, בתוך החיבור בינינו, כוח יותר פנימי, עליון של הטבע. את הבורא מגלים בינינו, שאדם הראשון זה נקרא מערכת שכולה הייתה בחיבור והייתה מלאה באור, בבורא. התפרקה, נשברה. עכשיו כשאנחנו אוספים את החלקים האלה בחזרה כמו לגו, אז אנחנו בזה מבינים מבנה מה שבורא עשה, ואם מתחברים לאיזה חיבור מסוים, מתחילים להרגיש האור שבתוך החיבור, שנקרא נשמה, נפש, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. זה האור העליון שמתחיל למלות אותנו, וזה נקרא גילוי הבורא בתוך הנברא. לכן חוכמת הקבלה היא נקראת חוכמת הנסתר, שהיא מגלה את הכוח, הטבע שנסתר מאיתנו. אולי מספיק. כי אולי אני אלך לפי השאלות שלכם, מכל דבר שתרצו לשמוע, כי איזה חוכמה כל כך רחבה, היא כוללת בתוכה הכל, התנהגות של האדם, לבד במשפחה, אנושות, חכמי מדעים, הכל. אז מה שתרצו לשמוע, אני אשתדל לענות. תודה.
A conexão, a analogia entre a Kabbalah e a física quântica. E quando é considerado que nós, seres humanos, fazemos o Tikkun?
Matai nasce Tikkun? Mas o que é a física quântica? חוכמת הקבלה מדברת על באותם המושגים כמו פיזיקה קוונטית. זה לא אני. חוכמת הקבלה מדברת במושגים של פיזיקה קוונטית. פיזיקה קוונטית מגלה לנו שאחרי החומר שאנחנו מרגישים אין אחריו חומר, יש גלים, לא מולקולות ולא אטומים ולא חלקי אטום, שכל החלקיקים האלה נעלמים, הם לא קיימים, יש אחריהם איזה אנרגיה בלבד. חוכמת קבלה הולכת הלאה ומגלה שהאנרגיה הזאת, זה מה שאנחנו קוראים אור העליון. עכשיו, התפיסה שלנו בעולם שלנו היא תפיסה אגואיסטית. אנחנו תופסים רק מה שנכנס אלינו, לכל החושים שלנו. זאת אומרת, אני תמיד תופס מהעולם מה שהרצון לקבל שלי האגואיסטי תופס, מה שלא מעניין לי, לא מצד הרע ולא מצד הטוב, אני לא תופס, אני לא מרגיש. אם אני מרחיב את הרצון שלי, נעשה אותו ההפוך מלקבל כל הזמן, אלא גם לתת, אני מתחיל לצאת מהגוף שלי ולהתחיל להרגיש מציאות שהיא נמצאת מחוץ לי, כביכול שאני לא נמצא בגוף. נגיד שאני כבר מת, או לפני לידה, שאין גוף שמקביל אליי, ומפריע לי להרגיש המציאות האמיתית. השיטה הזאת לצאת מהגוף ולהתחיל להרגיש העולם החיצון כמו שהוא, היא נקראת תיקון. והוא נעשה על ידי עבודה בקבוצה, שמתחילים להתחבר אנשים, להיות כאחים, לבטל את האגו שלהם ביניהם, ואז ביניהם, בקשר ביניהם, הם מתחילים להרגיש את המציאות העליונה הזאת, העולם החיצון. תיקון נעשה בתוך הקבוצה. מהקבוצה זה מתרחב למימדים של כל האנושות.
Como vencer os paradigmas de uma cultura milenar calcado em nós através de uma metodologia dogmática para que possamos entender a Kabbalah? Como vencer os paradigmas de uma cultura milenar calcada em uma metodologia dogmática para que possamos entender a Kabbalah?
Não entendo.
A nossa cultura vem calcada dentro dos conceitos judaicos cristãos. Porém, há mais de 1000 anos, a nossa cultura vem calcada num procedimento dogmático. Ou seja, não na fé racional, mas sim mais imposta. Eu busco para que possa explicar essa diferenciação dessa cultura que nós estamos impregnados, que ele fez uma excelente exposição, para que nós possamos refazer, buscar a luz, a sabedoria da Kabbalah.
חוכמת הקבלה היא מתבססת על מה שכתוב בה, היא לא קשורה ליהדות. יהדות לקחה מחוכמת הקבלה חלק והתפתחה בעצמה, הגיעה לכל מיני פעולות, מנהגים שחוכמת הקבלה היא מדברת רק על הכוונות, רק על פנימיות האדם, רצונות ומחשבות שבו. אין בה סמלים חיצוניים, רק הכל בפנים, בתוך האדם. ולכן בין חוכמת הקבלה ויהדות תמיד היו חיכוכים. לא היו מקבלים מקובלים. כי הם תמיד היו ניגשים למדע, לטבע, לתיקון הפנימי של האדם. מה שאם כן, יהדות יותר מטפלת בחיים הרגילים של האדם.
Fragmentado buscando o ser superior, Adam Kadmon.
Nós chamamos agora de Adam Shemishvara. Então, nós conseguimos, na verdade, na sua vida, Adam Kadmon.
זה דומה לכמו שאנחנו בונים משחק לילד, שאנחנו בונים נגיד את אוטו או לגו ושוברים אותו ומגישים לו את זה שבור, ומתוך זה שהוא משתדל להרכיב הוא מתחיל להיות חכם, הוא מתחיל להבין מה קורה, איך זה עובד. כך אנחנו קיבלנו בעצם את עצמנו ואת העולם המקולקל, ועל ידי ההרכבה הנכונה בכל החלקים בינינו אנחנו נבין את הרעיון האלוקי, מה רצה מאיתנו. וכשאנחנו מרכיבים אותו נכון ומגיעים לתיקון, אנחנו נעשים כמוהו. לכן ברא את האדם, המנגנון שבר אותו, אנחנו חלקים ממנו. אם אנחנו עכשיו מתחברים לצורה הנכונה הראשונה, אנחנו מכירים בזה את האלוקים. הבורא כוח עליון.
Como descobrir ou redescobrir essa força da natureza através da sabedoria cabalística ou da luz superior?
כשאנחנו לומדים חוכמת הקבלה, אנחנו לומדים אותה מהשלב הראשון של הבריאה, הכי עליון, שנקרא ארבע מדרגות הראשונות. ומארבע מדרגות האלו, אם אנחנו לומדים אותם, אנחנו מבינים בעצם כל יתר הדברים, כי כל ארבע מדרגות האלו זה רק מכפילים את עצמם בכל מיני צורות. אבל ארבע אלו הם תמיד רק הם נשארות. זה כמו תבנית קבועה של הבריאה, שאחר כך רק עושה קופי מעצמה כל פעם. בבקשה.
Nós temos que nos aderir ao Criador. Nós temos que nos aderir ao Criador. Não existe ninguém além dele. Nossa mente só conhece os opostos. Então, onde não há segundo, não se tem consciência do primeiro. Mas não é muito triste estar sozinho?
Mas é azul, meu trabalho.
יש לנו כל האפשרויות להבין את הבורא, לגלות אותו, להרגיש אותו, כי מטרת הבריאה היא להידבק בו. להידבק זה נקרא בכל התכונות, בשכל וברגש, בכל מה שאנחנו מסוגלים, יכולים להגיע להרגשה, להבנה, לגילוי שלו. זו המטרת הבריאה שלנו, ולזה יש לנו כל היוצרות שלנו. לא חסר לנו כלום חוץ משאנחנו נבצע. והמשבר שאנחנו עכשיו מתחילים להרגיש הוא חייב להביא אותנו להכרחיות להתחבר בסופו של דבר בחזרה כמו חלקי הלגו, ואז מתוך זה אנחנו נגלה את הבורא מהמבנה שאנחנו נרכיב נכון.
Dr. Leibman, eu gostaria de saber, dentro da visão da Kabbalah, como o eu egoico aqui nesse plano, nas diversas idas e vindas, como que é a visão desse eu egoico fora do corpo, do que aquilo que o Oriente chama de samsara, aqui se chama de reencarnações, como que esse eu enxerga do lado de lá a luz e a verdade, vamos chamar assim.
Okay. O senhor chegar no tema de você com burro, é a mim, a rosa de ficar a mim, assim, mas ainda riscou o verafim, mas o meu tempo de burro e de burro,
ou seja, como o seu.
אנחנו לא יכולים, אני, אנחנו לא יכולים לזכור את הגלגול הקודם. יש רק עניין שאנחנו סוחבים כל הדברים האלה מגלגול לגלגול, שבסופו של דבר צריכים להגיע לגלגול כזה, לחיים כאלו כאן, שנתחיל לבצע תיקון. שכל דור ודור זה בעצם כמו שורה, של 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 הנשמות שמגיע לגוף מתלבשת ועוד מתלבשת ועוד מתלבשת עד שמגיע ל לאגו כל כך גדול אחרי הגלגולים רבים שהאגו שלנו גודל שמחייב אותם להתחבר את הנשמות הפרטיות חלקי אדם הראשון ואז אנחנו מבצעים את זה מאין ברירה וכשאנחנו מבצעים כאן מתגלה חוכמת הקבלה כי היא בעצם נותנת לנו אפשרות להתקדם הלאה לא על ידי בעיות צרות ומשבר אלא על ידי ההבנה והכרה מה קורה איתנו לכן עכשיו מתגלה.
Fácil de obter informação sobre o tema. Obviamente, eu até diria que é um tema que está na moda. O que eu gostaria de saber do senhor é se o senhor não tem uma divulgação desordenada, digamos assim, esse cabalismo do fast food que a gente vê hoje em dia, se não tem um perigo de a mensagem chegar distorcida ou simplesmente se perder no mesmo caminho, seria uma pena se tratando de um tema tão importante.
הוא שואל על הקבלה שהיום זה נושא של מודה ויש הרבה דברים הוא אומר אם אנחנו מבינים משנה הרבה קבלה והאקסס והאינפורמציה מאוד מאוד זמין מאוד נגיש הוא שואל אם הקבלה זה לא איזושהי סכנה היא יכולה להגיע בכל מיני זוויות לא נכונות לאנשים שלא מוכנים
בני אדם הם תמיד משנים את המהות של כל דבר לפי הטבע שלהם. יש כמה תנאים לאמת. ללמוד את חוכמת הקבלה מהמקובל שגם קיבל אותה ממקובל וגם 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 ועד המקור הראשון הזה מהבבל העתיקה זה דבר אחד דבר שני ללמוד חוכמת הקבלה בדיוק לפי הספרים שכתבו מקובלים זה ספר הזוהר כתבי הארי זה מקובל מ-115-16 וכתבי בעלי סולם זה מקובל מ-120 האחרון ולבצע בדיוק מה ששם כתוב לא להיות חכם שלושת התנאים האלה, אם אדם מקיים, הוא לא טועה. זה שעושים מחומת הקבלה איזה משהו מודרני כדי למכור כל מיני דברים, למשוך איזה סלבריס, זה מה לעשות, ביזנס זה דבר קדוש. בבקשה.
Queria agradecer a presença do professor, logicamente, que me lindou para todos. É o seguinte, foi colocado, me parece, 200 anos falta para a humanidade atingir esse estado.
A senhora vai me dar uma expressão mais chamante e se virar aqui a... Eu chuto para aqui a desistimento, tá, gente, senhor?
Correto.
Eles, a barra, ela segue um ano chutado. Então,
לא, זה, הייתי אומר כך, שיהדות קיבלה את הלוח של הקבלה. כי הלוח הזה מגיע לנו מהאדם הראשון. האדם הראשון זה היה בן אדם שחי בעולם שלנו, כמונו, לפני 5,774 שנה, שהוא הראשון שגילה את הכוח העליון. והוא כתב על זה ספר, שנקרא רזיאל המלאך. ולכן ממנו, כממקובל הראשון, אנחנו סופרים את השנים מהגילוי הראשון של הבורא לאדם עד גילוי של הבורא לפני כולם. צריך לעבור 6,000 שנה. זה לא שייך ליהדות, זה שייך לקבלה ממש. זה פתוח לכולם. ועוד יותר מזה, אתם יכולים לגלות באריסטו ואפלטון, בפילוסופים מימי הביניים גרמנים, מניוטון, מלייבניץ, מביקודר מרנדולה, ממי שאתם רוצים, אלפי חכמים מכל אומות העולם שהיו לומדים את הקבלה וקיבלו אותה כחוכמה כללית של הטבע. כן, נכון.
Meu
Cedec veio
da
cisão indiana.
Eu tenho...
Desculpa, mas eu não sei quem era o meu Cedec. para traduzir para ele. Mas eu vou fazer a primeira parte da tradução para ele.
Um shal
al Avram. Um shal que a Mishu Shalom não lhe amamos para ele. Um shal em Avram. Em Uaiá, a Mishu Pitach et Akkor Shela Kabbalah.
Quem?
O que mais? 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 Ele tem algo a ver com a história da
Kabbalah. Um shal em Mishu Aram, em Melchizedek.
Melchizedek. Корект. Им Авраам за я давка микре пашут яхасит. У я и хад миа куаним би
Бавель.
Аба шелу а я осе псалим, мухер псалим. והוא היה מקבל אנשים, היה מטפל בהם, אברהם, כמו כהן כהני דת בבבל. היו משתחווים אז לכל מיני עצים, לאבנים, היו בונים לעצמם כל מיני צורות. וכך היה מתקדם הכל. ופתאום הגיעה התפרצות האגו בתוך העם הבבלי. זה היה בערך 3,500 שנה לפני הספירה, שכל האנושות הייתה אז מקובצת שם כמעט, בערך 3 מיליון איש, ופתאום הם התחילו להרגיש שנאת זה לזה. ולפני זה היו כמו משפחה, כאלה פשוטים, ופתאום התחילו להרגיש התנגשות גדולה. והוא שמטפל בעם, היו מגיעים עליו עם כל מיני שאלות להתייעץ אותו, כי הוא חכם היה. הוא רואה תופעה כזאת והתחיל לחקור מה קורה. ומתוך המחקר שלו הוא יבין שהאגו שעכשיו פתאום מתפרץ זה סמל אלגורי של מגדל בבל. סמל של בלבול שפות שהפסיקו להבין זה את זה. הוא הבין שדבר הזה הוא בא מהטבע בתוכנית, כי הוא רואה את זה בהמון אנשים כתופעה כללית. ואז הוא הבין שהאגו כל הזמן גודל, אין מה לעשות נגדו, אלא אנחנו יכולים לבנות מעליו כל פעם קשר בינינו. למרות שאנחנו נמצאים בוויכוח זה עם זה, ויכוח זה ויכוח, יש לו מקום, ואנחנו מעל הוויכוח נעשה בכל זאת קשר. ואנחנו מבינים אז שזה הטבע שלנו, להיות מנוגדים זה לזה, כל הזמן, כל אחד שחושב על עצמו בלבד ורוצה לנצל את השני. זה הטבע שלנו, שלך ושלי. אבל אנחנו גם כן מבינים שכדי להיות דומים לבורא, להיות בהרמוניה עם הטבע, אנחנו צריכים להיות כמו תאים בגוף אחד, מקושרים יחד. וכך כולם. וזה מה שהוא התחיל בעצם להסביר לבבלים, שאין ברירה, חייבים להיות מקושרים מעל כל מה שיש לנו היום ומתפרץ. אבל המלך נמרוד שהיה אז שם שולט, הוא התחיל לרדוף אחריו על מנת להרוג, ואברהם ברח. היום אנחנו משתדלים לעשות אותו דבר, כי אנחנו נמצאים באותו משבר בדיוק, כמו שהם היו, וזה כתוב בזוהר שבדיוק זה מה שצריך לקרוא ובזמן הזה, ובדיוק זה קרה. היום אנחנו מסבירים אותו דבר, שלמרות האגו הגדול, והעולם שלנו נעשה עגול, וכולם תלויים זה בזה, ואנחנו לא יכולים לקרוא את הקשר. אנחנו צריכים מעל האגו הכללי בינינו, בפנים שבוער כמו אש, מעליו לבנות קשרים בהבנה שכך זה צריך להיות, בשני מישורים, מישור טבעי בפנים שאני האגואיסט ורוצה כולם לנצל רק לטובת עצמי, ומבחוץ לבנות קשר אחר שאני חייב לשרת לכולם, לתת לכולם. ושני הרמות האלו שבי מתגלים, בין האגו, בין כוח הקבלה ובין כוח ההשפעה, הם צריכים להיות בגובה של 125 מדרגות, ובהם אני מתחיל לגלות את הבורא. הוא מתחיל להיות כביכול ממלא אותי. כך אנחנו צריכים להגיע. ולפי התוכנית חייבים להגיע לזה, רק השאלה היא או בדרך איסורים גדולים, מכות, כמו לילד שלא רוצה ללמוד טוב אבל נותנים לו מכות עד שירצה, או שאנחנו נגיע בצורה יפה קצרה, אם אנחנו נבין את התוכנית שכדאי לנו. מלכי צדק זה המלך שהיה ביהודה שולט, והיו איתו קצת בעיות. זו היסטוריה גדולה. נו, אני, אם הוא רוצה, אני אשלח לו על זה ממש מאמר שלם. יפה. עוד?
השאלה שלנו, אם בכל מקרה לתום של 6,000 שנה, אנחנו הופיע, אז שתי שאלות. קודם כל, אז גם אנחנו מעניינים אותי, למה אדם הולכים ללמוד קבלה, אני יכול לקרוא את זה, ושם אם הוא היה צריך להופיע, או אם הקבלה הייתה צריכה להתגלות, למה היא לא התגלתה הרבה לפני זה, ולעזור לנו לא
לקרוא את זה כבר לא הופיע ל-6,000. העניין הוא, שהאגו שלנו הוא חייב להתבשל, הוא חייב, אגו נקרא הרצון. אנחנו דיברנו על זה שבהתחלה נברא רצון, ורצון הזה כל הזמן מתפתח, ובהתפתחות שלו הוא יורד 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 דרך 5 עולמות לעולם שלנו, מגיע כאן למצב השבור, כוונה האגואיסטי ביותר. אין עולם יותר גרוע משלנו, אין מצב יותר גרוע. ואז מכאן אנחנו צריכים להתחיל לעלות. כל הדרך ירידה מהעולם האינסוף לעולם שלנו, היא נעשתה בצורה אינסטינקטיבית. כל ההתפתחות שלנו על פני האדמה בעולם הזה נעשה גם כן בצורה אינסטינקטיבית, לא שאלו אותנו בכלום. מהדור הזה והלאה אנחנו צריכים לעלות, וכאן יש לנו אפשרות לעלות בדרך ההכרה, ההבנה, שזה שזה עושה את הדרך עצמה קלה, מובנת, יפה, שאני פותח לעצמי כמו אור ויודע לאן אני מתפתח ולא ממשיך להתפתח על ידי מכות. אנחנו רואים מה קורה היום בעולם, שאנשים לא יודעים מה יקרה מחר ומה קורה בכלל. כאן עדיין בברזיל עוד לא אולי כל כך מורגש את זה, אבל מה שקורה שם באירופה ובארצות הברית זה לא כל כך נעים. ממש אנשים מרגישים שיש איזשהו מין סוף, סיום, מה קורה. אז חוכמת הקבלה מתגלה כדי שאנחנו נעלה בחזרה, לא על ידי כל פעם מכה, 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 אלא שאנחנו נדע את כל המגמה ותכלית ומטרה, ונעשה את הדברים האלה, את העליות האלה, בהבנה, בהכרה. זה טוב, זה יפה, זה מהר, זה בנוח, במקום האיסורים גדולים. אבל סיום סוף הדרך, את צודקת, זה באמת כמו שכתוב, שכולם חייבים וכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם.
שואלת על המשבר באירופה, היא אומרת, המשבר שם זה אולי בגלל שהם לא השתמשו נכון, או שהם היו יותר אגואיסטים, ופה אולי עכשיו זה הזמן שהמלחמת הכוחות פשוט משתנה, זה לא שהמשבר יגיע לכל הדברים.
אני מאחל לכם כל טוב. אבל אם לא תהיו טובים, תרגישו מכה חזקה. אין ברירה. תוכנית הבריאה היא תוכנית ואי אפשר לברוח ממנה. אלה תלוי בנו, איך אנחנו נכנסים בה ואיך אנחנו עוברים. את לא יכולה לברוח מזה. אנחנו צריכים להגיע להשתוות עם הטבע. בוא לא נדבר על אלוקים, בוא נדבר על העולם שלנו. חוק הכללי של הטבע, איזון, להגיע לאיזון, חום, קור, פלוס, מינוס, כל הכוחות שיהיו מאוזנים, ובטבע כל הכוחות מאוזנים חוץ מהאדם. האדם כמו סרטן, אוכל את הטבע, ועוד מעט שלא יהיה לו מה לאכול, שהוא ממית את הטבע, גם ימות בעצמו. אז אנחנו צריכים להגיע לאיזון עם הטבע הגלובלי, ואנחנו לא מסוגלים את זה לעשות עם האגו שלנו. לפי כל המחקרים, תוך 20-30 שנה אנחנו גומרים עם כל יוצרות האדמה, אנחנו גומרים עם כל האקולוגיה. מה זאת אומרת שלא יבוא לכאן משבר? אנחנו צריכים לראות מה החוק הכללי של המציאות, למה זה הכל מתקדם. אני מדבר על המחקר של אלפי מדענים. תיכנסו לאינטרנט ותראו מה שהם כותבים. אין לנו בצורה כזאת עוד לחכות למשהו טוב. האדם הוא ממש מנוגד לכל הטבע, ובצורה כזאת אנחנו לא יכולים להמשיך לחיות. גם החיים שלנו בעצמנו, תראי מה שקורה. אנחנו לא רוצים להתחתן, אנחנו מתגרשים, ילדים עוזבים את הבית, דיפרסיה, מחלה ראשונה שבעולם, סמים, תראי מה שאנחנו עשינו עם הפלנטה שלנו הקטנה. זה ככה להתקדם? זה נקרא התקדמות? אנחנו בעצמנו הורסים את עצמנו ולא מסוגלים לעצור. את רואה מה שקורה באירופה, כמה נמצאים כבר במשבר, ויהיו עוד ועוד ועוד, ולא יכולים לעצור את עצמם, בגלל שיש להם רק כוח אחד, כוח השלילי, כוח האגו, וכוח חיובי אין מאיפה לקחת כדי לאזן את השתי כוחות. יש באדם רק כוח רע אחד בלבד, כוח הטוב אין לו. כמו שכתוב, בראתי יצר רע. ואין כוח הטוב באדם. אפילו טוב שהוא עושה לשני, זה כדי לנצל אותו. ואיך אז אנחנו נאזן את הכוח הרע? בלי לדעת איך להוציא אותו מהחיבור בינינו, מהטבע, מבפנים. אנחנו לא מאוזנים, אנחנו לא מסוגלים לעצור בתהליך שלנו שאנחנו הולכים ואוכלים את כדור הארץ עד שממש הורסים את כל הציוויליזציה שלנו. וזה קרוב לפי כל המחקרים המדעיים. לכן אל תחשבו שאם זה קורה באירופה או באמריקה, בצפון אמריקה, זה לא קורה כאן. אנחנו כולנו קשורים זה לזה. היום את לא צריכה להילחם עם איזה מדינה. מספיק תנתקי את הקשרים. תבודד אותה. והיא כבר לא מסוגלת להתקיים. אז מה שקורה כאן, שם, זה יהיה מורגש כאן גם כן. אי אפשר לברוח מכדור הארץ. לכן אני אומר ש לשבת ולהרגיש שבינתיים זה הכל טוב וקל, זה לא לראות קדימה. אני לא, חס ושלום, לא רוצה להפחיד אתכם סתם. מה אני משחק כאן לפניכם? אלא אני אומר ש זה מגמה הכללית, ולפי הסטטיסטיקה, לפי כל הנתונים, זה מה שקורה. לכן כולם נצטרך להגיע לחיבור הנכון בינינו כדי לגלות כוח החיובי, ועל ידי שתי כוחות, שלילי וחיובי יחד, ככה להגיע למטרת הבריאה, למצב באמת הטוב ביותר. ואת רואה שזה, יש הרבה חוגים בעולם שגם כן נמשכים לזה, כמו אותו מקום איפה שאנחנו נמצאים. גם מדובר על החיבור.
Mas eu fiquei me perguntando, aí agora faço a pergunta, como é que eu percebo conscientemente os sinais, os sintomas, as evidências de que a luz da Kabbalah, dessa sabedoria, está chegando, agindo e intensificando em mim individualmente, em nós como grupo e em nós como comunidade.
Então, הוא שואל איך האור של הקבלה, האור של הקבלה, הוא מורגש בו ובחוצה. ואיזה סימנים הוא יכול לקבל שדרגש האור משפיע בקבלה.
אם אנשים מתחילים להתחבר מעל האגו שלהם, למרות האגו הפרטי של כל אחד, בחיבור, כדי לוותר את עצמו לבטל את עצמו ולהיות נמצא בתוך החיבור במרכז של הקבוצה, לאבד את עצמו ולהרגיש את האחרים במקום עצמו. כך אדם עושה תרגילים שבסופו של דבר הוא מתחיל להרגיש את הכוח שנמצא מחוצה לו, כוח העליון. כך זה מתגלה? יש על זה תרגילים מיוחדים, הרבה מאמרים עם כוונות, עם כל מיני הפעלות שאנחנו עוסקים בזה. אבל זה הכל בפנים, בעבודה פנימית. לא. אין כאן לא אינטואיציה ולא שום תכונות שישנם באדם הרגיל. חוץ מדבר אחד. הוא חייב לעזוב את כל התכונות שלו, כי הן כולן אגואיסטיות, ולצאת ולשפוך את עצמו לתוך הקבוצה. ואז הוא מתחיל להרגיש שם את הכוח שנמצא מחוץ לו, שזה הבורא. כך זה. Ну. כמו שכתוב בתורה, זאת אומרת במקור, וגם כן כמו שכתוב בספרים שלפני התורה, נגיד בספרים שעוד כתבו בין הבבל ובין התורה שמשה כתב, אז נגיד במדרש הגדול, כתוב על אברהם, וגם רמב"ם כותב על אברהם, הרבה כותבים עליו, שהוא היה עובד אלילים. כמו שאז כולם. ומזה, מהתעמקות בתוך הטבע, הוא גילה את האלוקות. אלוקים זה נקרא חוק הכללי שבטבע. a Teva ou a Eloquim, Zeu Todavar.
Teva, a natureza, Deus, é a mesma coisa.
Zeu Tagimatria, Shmonim Vishesh.
É uma numerologia, geometria, é a mesma coisa, é 86.
וכל אחד יכול לגלות את זה. אברהם לא היה יהודי, הוא היה סתם אחד מהבבלים. יהודי הוא קרא לעצמו אחר כך ממילה איחוד, התחבר למלכות, קרא לעצמו ישראל, כי זה ישר קל, שזה דרך הישרה לאלוקים, איך לגלות אותו. ובעצמו היה סתם בבלי, ולא היו שם דתות וכלום. כל הדתות, יהדות וכל היתר, הם דווקא התגלו אחרי שחוכמת הקבלה נסתרה, אחרי חורבן בית המקדש השני, לפני בערך 2,000 שנה. בית המקדש נקרא שיש רצון לקבל, שנמצאים בו בהשפעה הדדית אנשים, שיש קבוצה שהיא מחזיקה את עצמה בערבות הדדית, באהבה הדדית. אם שוב מגיעים לסינה כמו בבבל, זה נקרא חורבן. חורבן בית המקדש, בית של הקדושה, בית של האהבה. כשזה נשבר בקבוצת אברהם, שזה נקרא עם ישראל, לפני 2,000 שנה, וכולם איבדו קשר עם האלוקים בגלל שנשבר קשר ביניהם, אז במקום זה הם התחילו רק לעסוק בכל מיני פעולות חיצוניות. ומזה נעשה היהדות, וגם נוצרות אחר כך, ואסלאם, מזה שאיבדו קשר עם האלוקים. אם הכוח העליון היה מגולה, לא היו דתות, הם כולם דווקא מתקיימים בגלל שהוא נסתר.
משפחה של
מורים בשביל להיות מוכבת,
זה נראה ממש מסובך. איך אתה
באמת נכון להיום אנחנו פועלים בכל העולם, הארגון שלנו יש לנו קבוצות כמעט בכל עיר גדולה שבעולם, מדפיסים ספרים ב-47 שפות. האינטרנט שלנו קיים בעשרות שפות, ושם מופיע כל חוכמת הקבלה. את צודקת שבפורטוגזית עדיין זה עדיין לא מספיק, אבל בשפות אנגלית, עברית, רוסית, גרמנית, איטלקית, ספרדית, זה אין הגבלות. כל מה שאדם צריך כדי ללמוד נמצא, גם לגברים, גם לנשים, לדרגות מ-0 ועד תיקון השלם. יש לנו כ2 מיליון תלמידים בכל העולם, ואנחנו משתדלים לתת לכולם אפשרות. זה חינם, וזה לא מחייב אף אחד בשום דבר. מי שרוצה להכיר חוכמת הקבלה, שייכנס לאתר ויקרא. בצורה פשוטה, זאת אומרת, אין כאן שום התחייבות, קשר הדדי, שום דבר. אבל שוב אני אומר, אנחנו רואים שנגיד ארגון כמו שכאן, בכל זאת, גם כן מטפל בחיבור בין בני אדם. אני מודה מאוד שהם נתנו לנו הזדמנות להופיע ולדבר על עוד אופן אחר של חיבור בין בני אדם. תודה רבה לכל המארגנים ולכבודו. תודה רבה. Thank you.